שלא יחובה את השבה. פה אתה מצטרף גם העניין הזה שזאת אבידה. כל עוד זה עבד לפני.
כלומר, אין פה גזילה ממש חזקה.
זה הרכבה של שלושה דברים, שרק שלושתם ביחד עושים את התוצאה. א', שזה נאבד לך, למרות שזה לכאורה לא אומר כלום, כי יש עליך חובת השבה. ב', שאתה הרמת כדי לגזול ולא כדי להשיב, וג', שהייאוש היה אחרי שהרמת לגזול, אבל לפני שהתכוונת להשיב.
למה זה שזה עבד לך זה תורם משהו? למה זה שזה עבד לך תורם משהו?
כי זה מה שלא התייאשת. זה לא גזירה חזקה.
כל מה שזה לא התייאשת, אז...
זה כמו להגיד, מה החובה להשיב? החובה להשיב זה לאותו מצב שזה היה לפני שגזלתי? אני אשיב את זה לרחוב. ואז מה? עכשיו אני אגח. עכשיו זה כבר אחרי יאוש. החובה להשיב היא להחזיר את המצב לקדמותו. אם גזלתי ממך, אני צריך להחזיר לך. סתם, אני מעלה עכשיו אפשרות, אני צריך לחשוב על זה. אבל פה אני חייב להשיב לאותו מצב שהיה לפני שגזלתי. עכשיו, אני אשיב לשם. תחשוב בעצם שכשהרמתי לא קרה כלום, זה עדיין מונח ברחוב. זאת אומרת, חובת הגזלה מחזירה, מאלצת אותי רק להחזיר את המצב לקדמותו. אז תחשוב שזה כל הזמן היה מונח שם. ועכשיו הבן אדם מתייאש, עכשיו זה נמצא אצלי ביד, אז עכשיו הרמתי את זה כדי להשיב. לכן, לא חייב להשיב.
אז איך זה מסתדר? יש מחלוקת אם יש גדיקני או לא קני? אז זה כאילו למאן דאמר שיש גדיקני?
זה ייאוש ושינוי רשות.
פה היה שיאוש ושינוי רשות כי הרמת, כי הרמת, הבנתי.
למרות שהסדר היה הפוך. היה גזלה ואז ייאוש. עוד פעם, האבדה כנראה בכל זאת עושה משהו.
איך זה מסתדר עם גזל ולא נתייאשו בעלים? אז שניהם לא יכולים להקדיש, זה לפי שינו שלו, זה לפי שינו ברשותו. זה אומר שאם כן נתייאשו הבעלים, אז עכשיו הוא כן יכול להקדיש, כי זה נהיה שלו.
זה רק למאן דאמר ייאוש בגדי, קני, אני
חושב. רק למאן דאמר זה?
הגזלה עצמה עושה שינוי בעלות, לא?
כן, אבל ייאוש לבד, אז רוב הדעות לא קונה, זה מחלוקת. רוב הדעות לא קונה. למרות שעוד פעם, זה עדיין לא שלו לגמרי. יש גמרא בבבא קמא, תחילת פרק הכונס. הגמרא מדברת שם על הוציאו על ליסטים, ליסטים חייבים. מדברים שם שהוציאו על מנת לגוזלה. הגמרא שואלת פשיטה, ליסטים חייבים כי הם קנו אותם. מה זאת אומרת, קנו אותה, זה רק ייאוש, לא היה שם שום דבר, הוציאו אותה כדי, משכו אותה כדי לקנות אותה, ובכל זאת הגמרא אומרת, פשיטה, זה ממון שלהם, ואם היא הזיקה, הם חייבים בנזקיה. ואתם נחשבים בעלים גם אחרי ייאוש בלבד. עכשיו, תוספות שם השואל בדיוק את השאלה הזאת. ואת הוא אומר, בגלל שזה רק ייאוש כדי, אז יוצא, אני לא זוכר כבר בדיוק, אבל יוצא שם מתוספות שזאת לא בעלות גמורה, זאת בעלות חלקית. ולכל הדעות, גם להלכה יש בעלות. אחרי ייאוש לבד. אבל זה ייאוש הוא תלוי לאיזה עניין. למשל, לעניין להתחייב בנזקיה, אני נחשב בעלים. לפי תוספות. ירש בלא. לפי תוספות אני נחשב בעלים. אבל ברור שעדיין אני חייב להשאיר את החפץ בעין. להבדיל מייאוש ושינוי רשות, שאז החפץ הוא שלי, אני צריך להחזיר את השווי, אבל זה לא... לפני הגזלה?
מה?
לפני הגזלה?
לא, אחרי
הגזלה. אחרי הגזלה זה לא משנה כלום.
עדיין צריך להחזיר את הגזלה עצמה, לא אתה
מפני הגזלה? גזלה, ייאוש אחרי שהתחייבת להשיב לא משנה כלום. אבל פה קורה משהו מוזר. פה הייתה אבדה קודם. הייתה אבדה קודם, אז מתברר שזה כנראה כן עושה הבדל. כן, באמת מעניין.
מה זאת אומרת? הייתה אבדה.
מה? הוא דיבר על סוגיה במה מציע. מישהו ייבד חפץ, אני הרמתי את זה כדי לגזול, ואז הבעלים התייאש.
זה לאו לאור היום, זה בפני הבעלים.
לא, הרמתי כדי, בלשון הגמרא, גזלה זה לאו דווקא. למרות שכתוב שזה כעין ויגזול את החנית, צריך ממש פעולת גזלה כוחנית. אבל קוראים גזלה לכל אחד שלוקח רכוש לא שלו.
מה זה גניבה? יש הבדל בין גניבה לגזלה?
לכל קוראים גזלה.
אם הוא גנב כבש, הוא משלם את הגניבה, אם הוא גזל, אם הוא גזל, הוא
משלם את הגניבה. כפל, 4-5. ברור, אבל אומרים שהכבש גזול בידו. קוראים, בלשון חכמים, לכל ממון שהוא לא שלך אומרים שזה גזול אצלך. למרות שבעצם זה הגיע לך בגניבה ולא בגזלה. טוב. דיברנו בפעם הקודמת על פרדוקסים ועל יציאה מחוץ למערכת. בסופו של סיימתי שם עם הפרדוקס הזה של מצא מן החדש. הטענה הייתה, כן, אני נמצא בערב פסח, מצא מתבואה ישנה, עולה לי חצי מממוני, על מצוות עשה אני צריך להוציא רק את חומש, אולי אפילו אסור לי יותר מחומש, ומצא מן החדש, שזה אסור בשלב הזה, עד יום הנף, שזה יום אחרי פסח, עולה במחיר רגיל, אוקיי? ואז השאלה היא כמובן, אין פה, כל פעולה שתבחר, יש פעולה שעדיפה ממנה, אין פה טרנזיטיביות. זאת אומרת, אם תחליט לאכול מצה מן החדש, תייסד אוכל לא תעשה, מה פתאום, תוציא את חצי מממונך, תקנה מצה מן הישן, כי בשביל לא לעבור על הלב של חדש, אתה צריך להוציא עד כל ממונך אפילו. אז אני אוציא את כל ממוני, או חצי ממוני, ואני אקנה מצה מן הישן, מה פתאום? אז אל תאכל בכלל, כי בשביל לקיים את מצוות העשה של מצה, אתה לא צריך להוציא יותר מחומש מממונך, אל תאכל בכלל. עכשיו, למה אל תאכל בכלל? בגלל האיסור של חדש. עשה דוחה לא אתה עושה, אז תיקח מצה מן החדש, ותאכל מצה מן החדש וחוזר חלילה. אז אמרתי שכדי לפתור את הלולאה הזאת, בעצם מה שצריך זה לצאת מחוץ למערכת הכללים. זאת אומרת, יש פה בעצם שלושה כללים שמכניסים אותנו לפלונטר הזה. כלל אחד זה עשה דוחה לא תעשה, כלל שני זה שעל עשה. אתה צריך להוציא עד חומש מממונך ולא יותר, ושלא תעשה את הצוות את כל ממונך. שלושת הכללים האלה ביחד בעצם מייצרים לנו את הקונפליקט. אמרתי, זה לא פרדוקס, זאת אומרת, זה לא סתירה, כי הכללים אין סתירה ביניהם. אבל הכללים יוצרים, בסיטואציה מסוימת, הכללים יוצרים מצב שהוא קונפליקט ללא פתרון. לא מה שסתירה בין הכללים. הכללים לא סותרים אחד את השני באופן עקרוני, מבחינת תוכנם. אבל שלושת הכללים ביחד, לגבי המצב המסוים הזה, יוצרים בעיה של איך מכריעים את המעדים במצב כזה. אז אמרתי שכשמסתכלים, נגיד אם אני עכשיו רואה את עצמי כסוג של מחשב, לוקח את הכללים ומבצע את החישוב כדי לדעת מה יהיה ההלכה. אז אין תשובה. בתוך הכללים אין תשובה. אבל זה בעצם, אפשר לומר, מותר האדם מן המחשב, זה שהאדם יכול גם לצאת אל מחוץ לכללים. זה מחשב מקבל איזשהו סט של כללים על ידי המתכנת, והוא עובד במסגרתם. זאת אומרת, הוא גולם. זאת אומרת, מה שהכנסת לתוכו זה מה שיש שם.
אני
אכנס לזה. מה?
אני אכנס לכללים מוצאים פעם אחת.
זאת אומרת, מוצאים
פעם אחת.
הם מוצאים
פעם אחת, זה כלל שקבוצה אחרון,
לא
משהו
כבר. או ראשון. זה גם כלל, מה אני חושב? בהנחה שהאדם, לא בהנחה, אנחנו רואים את זה פה, אדם יכול לצאת מחוץ למערכת הכללים שהוא פועל בתוכה, למרות שהרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה. אבל, וזה בדיוק המטרה שלי פה, זאת אומרת, להראות שלמעשה אנחנו צריכים לצאת מהקופסה האלגוריתמית, זאת אומרת, להגיד, יש סט של כללים, אוקיי, מה עושים? אז אנחנו אוטומטית מכניסים את עצמנו לתוך סיטואציה של מחשב. אבל אדם הוא לא מחשב, יש לך סט של כללים, זה לא נותן לך פתרון, צא החוצה מחוץ לכללים, תסתכל על הכללים, נכון, לא אתה קבעת אותם, הקדוש ברוך הוא קבע אותם, אז זה לא בידיך, אתה לא, נכון, אתה לא אומר איזה כלל לא מקובל עליך, זה אתה לא יכול לעשות, אלה כולם כללים של ההלכה. אתה כן אבל אומר, אם אני בקונפליקט, אני צריך לקבל החלטה, ובשביל לקבל החלטה, אין לי ברירה, אלא למשקל את הכללים, או להחליט מי מהם יותר חשוב ממי. עכשיו, כשאני מחליט איך למשקל את הכללים, בהגדרה, יצאתי מחוץ למערכת הכללים. כי אני שופט את הכללים עצמם. פעולה בתוך הכללים היא פעולה שמשתמשת בכללים. אף פעם לא פעולה שהכללים הם נשוא המחשבה. זאת אומרת, שעליהם, שבהם אני עוסק. אגב, זה נקודה מאוד מעניינת, כי זה מוגעת אלינו, אני חושב. הייתי פעם מאמר של יהודה ברנדס, הרב יהודה ברנדס, שהוא, שזה לקוח קצת מהדוקטורט שלו גם, שהוא פרק מהדוקטורט שלו, הוא דיבר על זה שהתופעת הספרים האלה שעוסקים במערכות, במערכות כמו שרשוטה או שערי יושר, הספרים מהסוג הזה זה תופעה חדשה. היא לא הייתה עד לפני, לא יודע, 200 שנה. ומה שהתחדש שם, כפו כהן, קונטס הספקות, כל מיני דברים, כפו כהן זה כבר יותר קדום קצת, אבל זה לא בדיוק אותו סוג. כל החיבורים האלה, הם לוקחים את הכללים שההלכה קובעת איך מכריעים דילמות ממוניות, המציב החבורה עליו הראייה, כל דאלים גבר, קימלי, כל מיני כללים איך מכריעים דילמות ממוניות, ובעצם כמעט פעם ראשונה בהיסטוריה של ההלכה, זה התחיל לפני 200 שנה בערך, שהם הופכים את הכללים בעצמם לנשוא העיון. זאת אומרת, עד תקופת השמייטר נגיד, כמעט היה קצת קודם, תקופת השמייטר הם אחים, אבל השח בתקפו כהן אולי גם אפשר לראות את זה, סוג כזה של חיבור, עד אז הם השתמשו בכללים האלה כדי להכריע בעיות שעמדו בפניהם. אפילו תוספותים בתחילת בר המציע נגיד, לא בר המציע עכשיו, תוספות הראשון, כן, שבדף בית עמוד א' שם, שהמקבילות שלו בבר בתרא בפרק שלישי, על כל הכללים האלה, מתי אומרים כל דני גבר, מתי יחלוקו, מתי מוצאים לך בעולם הראייה, אז הוא כן עוסק בכללים קצת וביחסים ביניהם ומתי אומרים כל כלל. אבל זה לא דיון שהנושא שלו הוא הכלל, אלא היחסים בין כללים כדי לדעת מה לעשות איתם. הוא לא אומר, רגע, בוא נסתכל על מה זה המוצאים לך בעולם הראייה, מה הרעיון מה מוצאים לך בעולם הראייה, ובוא נראה מה ההשלכות של הרעיון ואיפה מיישמים את זה ולמה זה... זאת אומרת, נשוא הדיון זה הכלל המוצאים לך בעולם הראייה. לא שהוא משתמש בכלל המוצאים לחברו עליו הראייה כדי להכריע שאלה הלכתית שבה הוא צריך להכריע. רוב הפוסקים והמפרשים הראשונים וגם האחרונים שעסקו, שטיפלו בסוגיות כאלה, הם השתמשו בכללים, הם לא עסקו בכללים. ותוך כדי זה הם יכולים להגיד הכלל הזה חל פה ולא חל שם, כמובן, זה, הראשונים עושים את זה. אבל עוד פעם, זה תוך כדי שהייתה להם איזושהי בעיה ולא הסתדר להם, יש להם קושייה במקום אחר. אז פה לא שייך המוצאים לחברו עליו הראייה, פה זה כל דני גבר. בסדר, אוקיי, זה ברור, זה מתבקש. אבל לא, לא היה בשום מקום ספר שנכתב על הכלל כל דני גבר. זה לא נתפס כנושא שהוא בעצמו סוגיה לעיון. זה מכשיר, זה מכשיר שאיתו אני משתמש. זה כמו החידוש של אריסטו במובן מסוים, שאריסטו כתב ספר על הלוגיקה, אורגנו. גם לפני אריסטו ידעו שאם כל x הוא y ו-a הוא x אז a הוא y. לא קראו לזה לא A ולא X ולא Y, אבל אמרו, אם כל עז יש לה ארבע רגליים, אני רואה לפניי עז, אז ברור שיש לה ארבע רגליים. וכל אחד הבין את זה, זה לא חידוש של אריסטו. אריסטו שם לב שיש פה איזשהו כלל מאחורי כל צורות החשיבה האלה, שאפשר לדון בו עצמו. לא רק להשתמש בכלל הזה כדי להסיק מסקנות על עזים ורגליים, אלא להפך, לעזוב את העזים ולעזוב את הרגליים, ונסות לחשוב על הכלל הזה עצמו, שאם כל A הוא E, אם כל X הוא Y, ו-A הוא X, מסקנה A הוא Y. לא משנה מה זה A, מה זה X ומה זה Y. הכלל בעצמו, אף אחד לא שם לב שיש פה כלל. פשוט השתמשו בו, כי היה ברור להם שכך מסיקים את המסקנה. ואריסטו פעם ראשונה שם לב לעניין הזה, שיש פה איזשהו דפוס מסוים, שחוזר על עצמו בהרבה מקומות, וזה בעצם דפוס שאפשר לדון בו לגופו. בוא נלמד לוגיקה. כך נוצר התחום הזה שנקרא לוגיקה. בעצם אנחנו לומדים מערכת שהיא מערכת של כללים, שבעצם זה ארגז כלים שעוזר לחשיבה. ופתאום הארגז כלים הזה בעצמו הפך להיות נושא למחקר. זאת אומרת, חוקרים את זה. זה חידוש, אוקיי? עכשיו, גם בהלכה זה אותו דבר. הייתה מערכת של כללים גם קודם, כמובן, אבל רק נגיד 200 שנה האחרונות, אפילו אחרי, ברוב זה נדיר לפני 200 שנה, התחילו לעסוק בכללים עצמם כנושא לעיון.
אלה כללים או שהם יציאה מהקופסה?
לא, לא, אלה כללים.
הם המוצאים
חברו על הראייה, זה כלל.
לא כולם מסכימים. אחד אומר זה המוצאים חברו על הראייה, אחד אומר כל דעלים לך.
לא, 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 זה לא מחלוקת.
כלומר?
המוצאים חברו על הראייה יש מחלוקת של סומכוס וחכמים, האם יחלוקו או המוצאים חברו על הראייה, ותלוי מתי בדיוק, אבל באופן עקרוני זה כללים מוסכמים, וצריך לבדוק מתי מיישמים את כל דאלים גבר, ומתי את יחלוקו, ומתי את המוצאים לחברו עליו הראייה. זה לא שיש מחלוקת באיזה כלל להשתמש, אלא בכל סוג של ספק, צריך לשים סוגים שונים של ספק. אם שניהם מוחזקים, אם ודאי רמאי, לא ודאי רמאי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ממיינים את הסיטואציות, זה גם מחלוקות בין הראשונים, איך בדיוק ממיינים, אבל באופן עקרוני, אלה סיטואציות שונות שבכל סוג של סיטואציה מיישמים כלל אחר. וזה התוספות שהזכרתי, והראשונים שמדברים שם, הם באמת מדברים, הם מדברים על הכללים, זה רב מקרה נדיר. שבאמת הכללים בעצמם הם נושא לדיון. זה נדיר. אבל גם שם זה לא באמת שהכללים הם נושא לדיון. אלא אתה צריך להבין, בגמרא כתוב כל דעת נדבר, וגם כתוב המוציא לכנו על הרעה. אז תוספות שואל את עצמו, אוקיי, מתי מיישמים את זה? מתי מיישמים את זה? זה עדיין שאלה הלכתית. זה לא דיון בכללים עצמם. ועכשיו פתאום נפתחות מערכות על מה זה מוציא מחברו על הרעיה, מאיפה הוא יוצא, מה המשמעות שלו, מה ההיגיון שלו, מתוך זה כמובן יש גם השלכות, איפה מיישמים אותו ואיפה לא. אבל גם משתמשים במקרים שבהם הגמרא אומרת שכן אומרים את הכלל הזה או שלא אומרים את הכלל הזה, מתוך זה אפשר להבין איך הגמרא למדה את הכלל הזה. אבל נושא הדיון הוא לא להשתמש בכלל כדי לפסוק הלכה, אלא להשתמש בהלכות כדי לברר מה אומר הכלל. זה דבר חדש. עכשיו, זה במובן מסוים היציאה מהקופסה שעליה אני מדבר. כי עד התקופה שבה הסתכלו על הכללים עצמם כנשאו דיון, היה הרבה יותר קשה לעשות מהלך כמו שאני עושה עכשיו. אתה נמצא בתוך סיטואציה שיש חמישה כללים, עכשיו הם תוקעים אותך. מה אתה עושה? אין לך מה לעשות. עד שאתה מוכן לצאת החוצה, ושאר רגע, 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 כללים, אז בואו נדון בכללים עצמם, מה התוקף שלהם, מה העוצמה שלהם, איפה הם קיימים, איפה הם לא קיימים. מאיפה זה בא? מה ההיגיון שלו? ננסה למשקל איזה כלל יותר דוחה את הכלל השני, מי יותר חשוב, מי קודם למי. כשנמשקל כללים אתה צריך להחליט מי חשוב יותר ומי פחות חשוב. למשל, יש כאן עכשיו נזכר בעוד רוב וקרוב, נגיד. זה גם סוגיה שמנסה למשקל כללי כבר בגמרא עצמה, בארבטרה. רוב וקרוב, אם רוב עדיף או קרוב עדיף. כן, אבל דברים כאלה יש גם בגמרא ובראשונים. אבל זה עדיין לא הדיון שאנחנו מוצאים בשמייטר או בשער יושר. זה לא אותו דיון. יש שם משהו, איזשהו סוג של המשגה שהגיע באמת רק בדורות האחרונים. אגב, זה נראה ידועה של חוקרים, שאפילו בין המשנה לגמרא יש תהליך של הפשטה. את המשנה בדרך כלל מדברת על מקרים. הגמרא לפעמים, גם כן לא הרבה, בראשונים ובאחרונים זה כבר ממשיך לקרות יותר ויותר, אבל הגמרא כבר הופכת דברים ליותר מופשטים. אנחנו בדרך כלל עובדים את המשנה במשקפיים של הגמרא, אז אנחנו לא שמים לב, אבל חוקרים, יש להם איזושהי מתודה כזאת, הם קוראים את המשנה לגופה, לא מעניין אותם מה הגמרא אומרת. אחרי זה הם לומדים את הגמרא, איך היא למדה את המשנה. ואז שואלים האם זה אותו דבר. בהנחה שלהם זה לא אותו דבר. מה שקוראים את המשנה כפשוטה, זה לא, הרבה פעמים זה לא מה שהגמרא הבינה במשנה. ואז הם יכולים לשים לב יותר לתהליך שקרה פה. והתהליך הוא בהרבה מאוד מקרים תהליך של הפשטה. יש בן של וסטרייך, משלום, כתב על זה בדוקטורט שלו. הוא כתב על ארבעה אבות נזיקין. הוא מראה שהתפיסה במשנה היא תפיסה קונקרטית של אבות הנזיקין. יש קרן, יש אור, יש אש, רגז, אתה רואה מולך דברים מופשטים. בגמרא, קרן זה לא הדבר הזה שיש על הראש של הבהמה. קרן זה סוג היזק שכוונתו להזיק והוא משונה. זהו, זה הפך להיות הגדרה מופשטת. ואז כמובן גם נשיכה, נגיפה, רביצה וביתה זה תולדות של קרן. כי גם זה היזקים כאלה שהם משונים וכוונתו להזיק. זאת אומרת שאין לזה שום קשר ליצורים האלה שיש לה בהמה על הראש. זה סוג של הפשטה שקורה באופן טיפוסי בין המשנה לגמרא. עכשיו, תהליך ההפשטה ממשיך. אז הגמרא יוצרת כללים כדי להסביר את המקרים של המשנה. הראשונים כבר דנים בכללים איפה מיישמים את הכלל הזה ואיפה מיישמים את הכלל הזה. באחרונים הופכים כבר את הכללים בעצמם לנשוא של דיון. יש סוגיה עיונית שמדברת על מיגו. מה זה מיגו? או על המוציא מחברו עליו הראיה, או על כל דנים כבר, לא משנה. אפשר לראות ספרים שנכתבים עכשיו על הכלל מארגז הכלים הזה. מי היה חושב שארגז הכלים הוא נשוא לדיון? ארגז הכלים איתו משתמשים כדי לדון דיונים הלכתיים. ופתאום ארגז הכלים בעצמו הופך להיות נשוא לדיון. שזה בדיוק היציאה מחוץ לקופסה שאני מדבר עליה, והיסטורית זה משהו שלקח הרבה זמן, זה תהליך מאוד ארוך ומאוד עדין, כמובן, עוד פעם, זה לא קורה בצורה מאוד גסה, שלב אחרי שלב. יש ניצנים מסוימים, כמובן, בדורות קודמים, אבל זה בהחלט תהליך שבצורה מאוד ברורה מתפתח עם השנים. תהליך של הפשטה, המשגה, הבעיה שאתה ממשיג משהו, הוא הופך להיות נושא, אתה יכול לדון בו. עד שלא המשגת, אתה אפילו לא מרגיש שאתה משתמש פה באיזשהו סוג של כלל. אתה פשוט משתמש בו, וזהו. פעם דיברתי על מידות הדרש, אמרתי שבעצם גם שם קרה דבר. בהתחלה, פשוט מידות הדרש, השתמשו בהם, אבל אף אחד לא חשב שיש פה מידות דרש, כמו הלוגיקה של אריסטו. אתה משתמש בזה, כי כך למדת שצריך לפרש את התואר. אז אתה רואה שתי מילים דומות, אז כנראה ההלכות דומות, ההלכות צריכות להיות דומות בשני ההקשרים. אף אחד לא קרא לזה גזירה שווה. מה זה משנה אם לא קראו לזה, זה מאוד משנה. כשאתה קורא לזה גזרה שווה, אתה אומר שיש פה איזשהו כלל שהוא מיושם בהרבה מאוד מקומות, וזה אותו כלל. אף אחד לא שם לב אף פעם שזה אותו כלל, כי לא הבינו שיש פה כלל בכלל. פשוט משתמשים וזהו. וכמו, דיברנו על זה, שזה כמו דובר של שפה. מי שמשתמש בכללים הוא דובר נכון, מדבר נכון. בחיים שלו הוא לא יודע שבגד כפת בראש מילה יש דגש. הוא לא שמע על זה מאודו. אבל הוא מדבר נכון, בכל בגד כפת בראש מילה הוא שם דגש. למה? כי הוא לא חשב שיש פה כלל, הוא פשוט רגיל, ככה מדברים. אתה בא מישהו מהצד ואומר לו, רגע, רגע, בכל הבטים שמהתחלת מילה אתה אומר בית, ובבית שלא בהתחלת מילה אתה אומר וית. אז מה זה? ואז פתאום אנחנו, יש פה כלל, שבגד, כפת, בראש מילה, יש דגש. עכשיו אנחנו מתחילים לשאול, רגע, זה כלל, זה מעניין. בשפות אחרות זה גם ככה? ואז מתחיל מקצוע שנקרא בלשנות, או לא משנה, חקר השפה. אבל זה דבר שדורש הפשטה. כי פעם אף אחד לא העלה בדעתו ששפה זה משהו שאפשר לחקור, שפה זה פשוט להפך. בתוך השפה אנחנו מדברים, מה שייך לחשוב על השפה עצמה. השפה זה המסגרת שבתוכה אנחנו עובדים. לחשוב על המסגרת עצמה זה דבר שדורש הפשטה לא טריוויאלית. שזה, המסגרת בעצמה היא נשוא לדיון, זאת אומרת, היא משהו שאנחנו יכולים לחקור אותו או לחשוב עליו. אז אם אני חוזר אלינו, אז הטענה בעצם זה ש... בשביל לפתור לולאות, פרדוקסים כאלה, בתוך ההלכה, אתה בעצם צריך... הלולאות נוצרות בדרך כלל, כמו שדיברתי בפעם הקודמת, בדרך כלל משימוש בכללים, כי אחרת לולאה תמיד נוצרת כשאתה משתמש בכלל אחד, וזה מוביל למסקנה כזאת, ואז הכלל לא לוקח אותך לפה, והכלל לא לוקח אותך. וכאן אתה אומר, אם אין כלל, לא תיווצר לולאה. אתה חושב על המקרה, ואתה אומר, מה הדין שם? יש הדין הוא כזה, יש הדין הוא כזה. בשביל לייצר לולאה אתה צריך איזשהו כלל שמכתיב לך מה הדין, לא דרך חשיבה על המקרה, אלא דרך יישום של כלל שהוא מוכר גם על המקרה הזה. ואז אתה אומר, כן, כן, אבל על המקרה הזה חל גם הכלל ההוא, וגם הכלל הזה. ואז אתה נכנס ללולאה. לכן אני חושב, אני לא יודע, אולי יכול להיות משהו אחר, בדרך כלל לולאות ופרדוקסים מן הסוג הזה, קונפליקטים מהסוג הזה, נוצרים על ידי שימוש בכללים. ולכן גם הפתרון של הלולאות, אם ישנו פתרון, אמור להיות על ידי יציאה מחוץ למערכת הכללים וניסיון למשקל או לשפוט, לדון בכללים עצמם. או לסייג אותם, או למשקל אותם אחרת. מה שעשיתי בפרדוקס הזה של הקונפליקט, של המצא מן החדש, סייגתי את אחד הכללים. מה שטענתי זה שהחובה להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור עליו, זה רק כשאתה סתם עובר על עליו. אבל אם אתה עובר על עליו כדי לקיים מצוות עשה, אז יש פה לב כזה שיש עשה מולו שדוחה אותו. בשביל להרוויח, כאילו לא לעבור על לב מהסוג הזה, אני אומר שצריך להוציא את כל ממוני, זה עבירה חלשה אם בכלל. להפך, זה אולי אפילו לא עבירה, אני הרי צריך לעשות את זה. יותר מזה, עשיתי את זה, אני צריך לעשות תשובה. אכלתי מצה מן החדש. לא, אין לי מצה מן החדש, יש רק חדש. שם ודאי צריך לאכול מצה מן החדש, עשה דוחה לא תעשה. אוקיי? עכשיו אני שואל, אני צריך לעשות תשובה על זה אחר כך? איזה תשובה? במסגרת התשובה אני צריך לקבל על עצמי שלא שוב את זה החטא לעולם. אבל ההלכה אומרת לי שאני צריך לאכול את המצה במצב כזה. אז אני לא לשוב את זה החטא לעולם. זה מה שההלכה אומרת, זה לא חטא בכלל. אז על דבר כזה אני צריך להוציא את כל ממוני כדי לא לעשות משהו שהוא לא חטא? למה? כשיש לב בפני עצמו, אני מוציא את כל ממוני כדי לא לעבור על העבירה. בסדר? עכשיו הדבר הזה שאני אומר עכשיו, הוא לא דבר טריוויאלי. אתה צריך לחשוב על הכלל עשה דוחה לא תעשה, לדון בו, למשקל אותו או לסייג אותו, במקרה הזה סייגתי, לא משקלתי. לא אמרתי שהוא פחות חשוב מכלל אחר. לפעמים הפתרון יהיה שכלל א' פחות חשוב מכלל ב', אז אם יש התנגשות ביניהם, אז כלל ב' יגבר עליו. זה פתרון אחד אפשרי, וגם בשביל זה צריך לצאת מחוץ למערכת. אתה צריך להחליט איזה כלל חשוב ואיזה כלל לא חשוב. כשאתה בתוך הכללים, אין חשוב ולא חשוב. מחשב לא יודע להחליט איזה כלל יותר חשוב, אלא אם כן המתכנת אמר לו. הכלל הזה, אם יש התנגשות, הכלל הזה גובר על הכלל הזה. האם הוא לא אמר לו, אז המחשב ייכנס ללופ אינסופי, הוא לא יודע מה צריך לדבר כזה, אוקיי? עכשיו, אז ההנחה היא שבשביל למשקל כללים או לקבוע סולם, עדיפות בין כללים, סולם ערכים, אתה צריך לצאת מחוץ למערכת הכללים, מחוץ לקופסה. גם כדי לסיים כלל, אתה צריך לצאת מחוץ לקופסה. כי אתה צריך לחשוב על מה הכלל הזה אומר, ואיפה הגיוני ליישם אותו ולא ליישם אותו. אם אתה סתם פשוט, הכלל הזה מונחת עליך, אתה לא מוסמך בכלל לחשוב עליו ולדון בו, אין? יש לך רב, אתה צריך לצאת כמה מולך. זה הכל, אני לא יודע איזה לב, מתי כן. מי אתה שתסתכל בכלל? ההלכה אומרת, זהו. אתה חייב להעמיד את הכלל הזה כנשוא לדיון, כן? לחשוב על עשה דוחה לא תעשה, ולהבין שיש פה איזושהי בעיה של הימנעות מעבירה בשביל להוציא את כל ממוני. ואם עשה דוחה לא תעשה, אז כשעברתי עלו לא תעשה, זאת בכלל לא עבירה. אז למה לא הוציא? מי אמר שצריך להוציא את כל ממוני? היה מקום להגיד שכן, דבר. היה מקום להגיד שעדיין, פשוט. אם אתה יכול להוציא את כל ממונך ולא לעבור על הלאו, אז אולי זה כן עבר. עשה דוחה לא תעשה כשאין ברירה, אתה לא יכול לקיים את העשה בלי לעבור על הלאו. אבל אם יש לך אופציה, תוציא את כל ממונך ותיפטר מעליו. אז יכול להיות באמת ש... אתה צריך להוציא את כל ממונך, כי במקרה כזה, אם לא תעשה את זה, אז עליו כן יהיה עבירה. אתה היה מקום לסברה כזאת. אבל מישהו יכול לבוא ולהגיד, לא, אני לא מקבל את הסברה הזאת. לדעתי, כשעשה דוחה לא תעשה, לפחות אין ראייה שאני צריך להוציא את כל ממוני על עליו הזה. ואם אני נמצא פה בקונפליקט, אז ההנחה שלי שמי שרוצה להכניס אותי לקונפליקט, עליו חובת הראייה. אם זה פותר לי את הקונפליקט, אז אני מעדיף את הפרשנות הזאת לכלל. זאת אומרת שאולי אין לי הוכחה בשבילו. נשמע לי סביר, הוא פותר לי את הקונפליקט. אז אני הולך עם זה, אוקיי? אז בעצם המסקנה היא שא', הפרדוקסים נוצרים בדרך כלל מהפעלה של כללים, אומרים את זה תמיד, אבל זה מאוד טיפוסי, אולי זה תמיד, אולי כמעט תמיד. בסדר? נוצרים מהפעלה של כללים שבסיטואציה מסוימת יוצרים קונפליקט. וממילא גם הפתרון של הקונפליקט הזה חייב להיות איזושהי יציאה מחוץ למערכת הכללים, להפוך את הכללים לנשוא הדיון בעצמם, לא את הסיבור, מי שואל את עצמי מה לאכול, מצא מן אחד, זה מה שהיה עושה פסק ותיק, מהראשונים או מהגמרא. אני שואל, מה אני צריך לעשות במקרה כזה? השאלה היא שאלה הלכתית. אני חושב שזו שאלה הלכתית, אני עכשיו עובר לעסוק בסוגיית עשה דוחה לא תעשה. זה הכל, זאת הסוגיה שבה אני עושה, לא סוגיית מצא מן החדש, סוגיה מתודולוגית. ומתוכה אני יכול אולי לפתור גם את השאלה ההלכתית שלי. אז אני צריך לעשות את ההפשטה שעליה דיברתי קודם, שאני הופך את הכללים לנשוא הדיון. אני מעמיד אותם בפני המבחן הביקורתי, החשיבה הביקורתית, ואני שואל את עצמי מתי זה חל ואיפה זה חל, ועד כמה זה...
גם צריך שאת צריך לקבל החלטה, אז צריך להיות איזה בעל סמכות שהוא...
בסדר, שאלת הסמכות מי מוסמך לעשות את זה זה עוד דיון, אני לא חושב שצריכה להיות פה סמכות. תגיד, היום אין סנהדרין.
כשהוא נמצא בקונפליקט...
היום אין סנהדרין, אתה נמצא בקונפליקט, אתה צריך להחליט, מה תעשה? אתה צריך לקבל את ההחלטה, אתה יכול להתייעץ עם רב, עוסק, אין בעיה. אתה אני בודד, מה תעשה? אין בעיה, אתה חייב לקבל החלטה. הסמכות מתעוררת במקום שבו אתה טוען שזאת החלטה נכונה, ואתה טוען שכולנו צריכים לציית לך. בוא אני אגיד, אין לך סמכות. סנהדרין יכולה להכריח את כולנו לקבל את מה שהיא החליטה. זה שאלת הסמכות, אבל לפתור בעיה, כל אחד צריך לפתור בעיה אם הוא נמצא בה. כן, יש לו מי להתייעץ, אז הוא יכול להתייעץ.
זה נכון גם לכללים פיזיקליים? כלומר, שאם יש לי שני כללים פיזיקליים שמביאים לפרדיקציה סותרת, אז חייב להיות כלל שלישי שיכריע ביניהם?
זה תלוי בפילוסופיה של המדע שלך. אם אתה חושב שבסופו של דבר המדע הנכון, השלם, הוא לא אוסף של כללים. שאלה לא פשוטה. הפילוסופים של המדע מפקפקים בזה. המדענים בדרך כלל מניחים שכן. אבל פילוסופים טוענים, כן, זאת ההנחה הפרודוקטיבית, אחרת מדע לא היה מתקדם. אם לא היית מאמין שמאחורי המקרים יש כללים, אז לא היית מחפש את החוק הכללי, אז מדע לא היה מתקדם. אז לא אומר שזה באמת נכון. זה רק אומר שזאת הנחה מאוד פוריה, במובן המתודולוגי, דיברתי על זה באחד הטורים, שצריך להיזהר מהנחות שהן פוריות מתודולוגית, לא להפוך אותן לטענות על המציאות. וזה בדיוק מה שפילוסופים של המדע אומרים כאן. אז אתם כמדענים בטוחים שיש איזשהו סט של כללים שאנחנו עוד אין לנו אותם, אנחנו לא מבינים עוד את הכל, ואנחנו מתקרבים אליהם. ובסוף בסוף, אם נצליח, אין הרבה שנצליח, אבל ההנחה היא שגם אם לא נצליח, בסוף יש איזשהו סט של כללים. אצל איינשטיין הוא בכלל היה אופטימי, הוא חשב שיש כלל אחד שעומד מאחורי כל הדברים. אבל אפילו אם הוא לא צודק, אז יש סט של כללים. עכשיו אני קורא ספר של סטיבן ויינברג, נקרא לקראת...
סינגולריות?
סופי או משהו כזה, לא פתרון סופי, לא קרה לך. לקראת התיאוריה הסופית, משהו כזה. מחשבות או הימורים על התיאוריה הסופית, הוא חתם פרס נובל בפיזיקה. איש חלקיקים ואנרגיות גבוהות. אז הוא בדיוק מדבר שם על ההנחה הזאת שאנחנו הולכים ומתקרבים לאיזשהו תיאוריה שלמה שתסביר הכל, תיאורי אוף אבריטינג. כן, יש הרבה פעמים תיאורי אוף אבריטינג במובן הביקורתי. תיאוריה שמסבירה הכל היא לא שווה כלום, כי היא תיאוריה שתסביר לך הכל. קאבה היה נשיא בר אילן, הוא היה מתחיל של הדוקטורט. הוא היה אומן בתיאוריה הפרדית. אתה היית יכול לעשות עבודה מטורפת, אתה מזיע דם, עושה חישובים מטורפים, חושב על פתרונות, בסוף מגיע לפתרון, מגיע אליו, מקבל את הפתרון, מסתכל על זה, ברור, מה אתה עושה את החישוב? אני יכול להגיד לך ישר שזה מה שיקרה. ואז הוא מראה לך באותות ובמופתי, אומן אמיתי, באותות ובמופתי הוא מראה לך שבעצם היית צריך להסתכל על המשוואה, היית רואה שזה חייב להיות הפתרון. לא, לא, אינטואיטיבי, ברור שצריך לעשות את החישוב, אבל בשביל מה הסתבכת? הייתי אומר לך מראש לחפש בכיוון הזה, כי ברור שהפתרון צריך להיות אקספוננציאלי, צריך להיות כזה וכל. הוא יכול להראות לי שזה חייב להיות משהו כזה. יש לי נראה שפתרון אקספוננציאלי, אני מניח פתרון אקספוננציאלי, מציב אותו שם ואני מוצא את הפרמטרים. אני מוצא את הבעיה. מה? לא אמיתי, בדידי אבי עובדה.
לא, תמיד גם לי בעבודה תמיד באו כל מיני אנשים שאומרים, מה, בשביל מה, זה ידעתי וכו'.
לא, הוא מסביר לי, הוא משכנע אותי. הוא מראה לי שזה באמת מה שההיגיון אומר, שלא הסתכלתי טוב על המשוואה. אלא מאי, זה אני כבר לא זוכר אם זה אגדה אורבנית או שבאמת היה בדידי. אני חושב שזה לא היה בדידי, אבל הזיכרון יושב לי נורא חזק. ככה אולי מספרים את זה עליו, אבל לא יודע. מה? מה זה? לא, אז הוא כן סתר, אבל למה? כי אם היית בא עם תוצאה הפוכה, הוא גם היה יכול להסביר לך אותה. פשוט אומן, כל דבר הוא יראה לך למה בעצם זה הפתרון המתבקש לבעיה הזאת.
הוא יתאר את השרץ
ו... בדיוק, יתאר את השרץ וכוונון תאמיר. עכשיו, זה הרבה פעמים בטון מלגלג, תיאורי אוף אבריטינג.
מה הוא בא...
והתיאורי אוף אבריטינג, מה?
מה הוא בהתמחות שלו?
פיזיקאי. פיזיקאי, כן. מה דקן, ואחרי זה נשיא האוניברסיטה. אז הנקודה היא שברגע שהתיאוריה מסבירה את הכל, היא לא שווה כלום. זאת אומרת, כי אתה, בשביל שהתיאוריה תהיה שווה משהו, אתה צריך להצביע לי מה צריך להתרחש כדי שאני אזרוק אותה. אם שום דבר שיתרחש לא יגרום לנו לזרוק את התיאוריה, אז היא לא שווה כלום, היא לא אומרת שום דבר. זה כמו התיאוריה המרקסיסטית שמסבירה הכל. התיאוריה המרקסיסטית מסבירה הכל. כל מה שיקרה יתאים. הספרות על סביב הגותם של לנין וסטלין מזכירה בצורה מופלאה את הספרות האפולוגטית הדתית. זאת אומרת, עקרונות הדת לעולם לא מופרכים. הקדוש ברוך הוא תמיד יוצא נכון, צודק, הפרדיקציות שלנו, הגאולה בדרך. לא משנה מה יקרה, כן התנתקות ולא התנתקות, כן הסכם שלום, מלחמה, ומה שאתם רוצים שיקרה מתאים לתיאוריה.
ונכתבים תילי תילים של ספרות.
בדיוק. אז גם שם נכתבה אותה ספרות. כאשר הקומוניסטים נכתבה אותו סוג של ספרות, שהיא מסבירה שלנין וסטלין חזו הכל ברוח קודשם, ולא משנה מה שקרה, את תורת הקוונטים הם חזו מראש. יש לי ספר, שיצא גם בעברית, תורגם לעברית, על ידי חסידי סטלין, באותה שנות ה-50.
זה מרקס.
מה?
זה תיאוריה של מרקס.
מרקס ולנין וסטלין, לכל אחד הייתה עבוד משלו. אם קראת את סולג'ניצין, אז היית יכול לראות את יצירותיו המדעיות, ארכיפלג גולאג, ויצירותיו המדעיות של סטלין. יש לו ספרים על בלשנות, יש לו ספרים על כל מיני תחומים מדעיים. אין לי מושג מי כתב לו אותם, יכול להיות שהוא עצמו כתב, אני לא בטוח. ולמדו את זה כפסגת המדע בברית המועצות. וגם מדענים טובים דרך אגב, אבל בגלל האינדוקטרינציה, שהם היו חייבים להתאים לדוקטרינה, זה קצץ להם את הכנפיים. הם לא יכלו להגיד דברים שהם לא התאימו לדוקטרינה. אבל חלק מהם אגב האמינו בדוקטרינה. הם לא רצו להגיד דברים כי הם חשבו שזה לא נכון אם זה לא מתאים לדוקטרינה. זאת אומרת, לא שהם פחדו, כמו גלילאו, שהוא פחד שישרפו אותו. אלא חלק, חלק. הוא והיו, אני לא יודע, אבל זה מרתק העסק הזה. יש לי ספר שנקרא לנין והפיזיקה המודרנית. או מילניצקי או משהו כזה, זה מישהו מספריית הפועלים במאבק. כאילו זה, זה חבר'ה הזויים, כן, הסטליניסטים של השמוצניקים של שנות ה-40-50. שמסבירים שלנין וסטלין מופיע הכל והכל, הם חזו את הכל, ומה שהם לא חזו כמובן לא נכון. זה מלא בהגדרה, הם חזו את הכל. כי מה שהם לא חזו פשוט לא נכון, זה אין מה לחזות. וזה מה שנקרא תיאורי אוף אבריטינג במובן השלילי. אבל פה זה תיאורי אוף אבריטינג במובן החיובי. איינשטיין רוצה לטעון שזו תיאוריה שבאמת תיתן ניבויים שכולם יתאימו למציאות וכל המציאות תתאים להם. לא שכל מה שיקרה במציאות דבר והיפוכו יסתדר עם התיאוריה. לא יקרה היפוכו. התיאוריה תניר...
לא אמיתי, הוא חשב.
כן, הוא שאף לזה והוא האמין שזה קיים. ווויינברג כותב, בספר שלו מיועד לתמוך בטענה שזה באמת קיים. הוא טוען שההתקדמות של הפיזיקה של המאה ה-200 שנה האחרונות, אפילו בעצם מאז ניוטון, אבל בעיקר במאה ה-200 שנה האחרונות, מובילה אותנו למחשבה יותר... מבסס יותר את ההנחה של איינשטיין שמאחורי העסק הזה יושבת תיאוריה אחת. עכשיו, במחשבה רדוקציוניסטית צריך להבין שאם יש חוק אחד שמסביר את כל הפיזיקה, אז הוא גם מסביר את הכימיה ואת הביולוגיה ואת הפיזיולוגיה ואת הפסיכולוגיה ואת הסוציולוגיה ואת האנתרופולוגיה ומה שאתם רוצים. כי במחשבה רדוקציוניסטית, אז הכל פיזיקה בסוף. כל השאר זה רק דרגות מורכבות יותר גדולות, זה הכל. בעצם זה חוק אחד שאחראי על הכל, זה להגיע לקדוש ברוך הוא. זה הסופו של דבר. יודעים, עד שאנחנו לא נדע את התיאוריה, לא נדע. אבל התקווה היא שאפשר יהיה לחשב ממנו הכל.
לא, אבל אם... כלומר, הצד שאין תיאוריה, תיאוריה,
תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה,
תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה,
תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, התיאוריה אומרת שציפורים עפות באוויר ודגים שוחים בים. זאת התיאוריה שלי, זה מתאר את כל בעלי החיים. זה לא תיאוריה, קשה להגדיר באמת את הנקודה, מתי אתה מבין שעומדת מולך איזושהי תיאוריה. אבל זה מה שסטיבן מיינברג גם מנסה לתאר שם, איך אתה לא יכול לתת קריטריונים. אבל כל איש מדע שעומד בפני זה יודע, אם זה זה או לא זה. אתה מרגיש שיש פה משהו. מה שזה סתם, אתה אוסף את העובדות, אתה לא אוקיי, אוסף העובדות הזה, זה התיאוריה שלי. אין לזה קריטריון.
זה
מה זה אין? אומרים, אין שום אינדיקציה לזה שיש.
אין אינדיקציה שיש, אבל שיש עובדות כאלה שהן מבודדות, שהן לא נכללות.
כן, כן. לא תצליח לעשות איזשהו ניסוח שכל העובדות יצאו ממנו. ניסוח חסכוני, עוד פעם. ניסוח שמספר הפרמטרים בו הוא כמספר העובדות שהוא מסביר, אולי זה כמעט הכי קרוב להגדרה. מספר הפרמטרים בו הוא כמספר העובדות שהוא מגדיר, זה לא תיאוריה. אז הטענה היא שבשביל לפתור לולאות מהסוג הזה צריך לתת מחוץ לכללים. עכשיו, פה אני מגיע בעצם ללב הדיון שלנו. מה פירוש לצאת מחוץ לכללים? זה ממש קשור במקרה. דיברתי עכשיו בכל הוויכוח עם הפילוסופים לגבי הכללים המדעיים, תיאוריות המדעיות. גם בהלכה זה קרה. השאלה האם בסופו של דבר, ההלכה האמיתית, אחרי שאנחנו נדע ואם בכלל זה יקרה, נדע ונחשוף הכל, הקדוש ברוך הוא, בסדר? רוצה לכתוב את ספר כללי ההלכה האולטימטיבי. הוא עצמו. הוא יכול לכתוב ספר כזה? יש ספר כזה? מכירים את הביטוי של הרדש, הוכחה מהספר. מכירים את זה? היה פה הרדש, מתמטיקאי הונגרי, יהודי הונגרי.
כן.
טיפוס גנוב של אף ספר. יצא אף ספר לא מזמן.
מי היה?
הרדש. הרדש, כן. אבא שלי עוד סיפר לי סיפורים על הפגש איתו בתחילה.
ספר מאוד משעשע.
כן, ספר משעשע. היה איש מרתק. הוא היה איש בן בני בית, אזרח העולם, שהוא היה מגיע לכל מדינה, פשוט גאון מתמטי כזה. הוא היה מגיע לפי הזמנות לכל מיני מדינות, בישראל הוא היה הרבה, כי הוא יהודי ובטכניון, אבל בסטייבית הוא היה לא מעט.
יש מדינת ישראל.
כן, כן, נפטר לפני 30 שנה.
הוא אחר לא פרסומים, יש איזה אחד
בסטייבית,
מי שכתב איתו,
אז הוא היה מוזמן כל פעם למדינה אחרת, והוא היה מגיע עם בגדיו לגופו. אין לו, לא היה לו בעולמו כלום, לא רכוש, לא בגדים, בטח לא בית. וכשהוא היה מגיע, היו צריכים לממן אותו. מי שרוצה אותו, קונה לו את הבגדים הרלוונטיים, נותן לו מקום לגור, אוכל, ועד שהוא היה מוצא מישהו אחר, אחרי חודש, חודשיים, שנה, לא יודע כמה, הוא עובר למדינה הבאה, אוניברסיטה הבאה, טיפוס מהסרטים. הוא היה עושה המון קולבורציות, המון שיתופי פעולה. כי הוא עשה, תמיד שהזמינו אותו, בשביל מה הזמינו אותו, כי רצו לעבוד איתו. הוא כנראה היה טיפוס מאוד מפריע, היה לו המון רעיונות, והוא היה המון רעיונות. וזה המספרי הרדש, מה ששמואל אמר קודם, זה, כן, מי שחיבר מאמר עם הרדש, אז יש לו מספר הרדש אחד. מי שחיבר איתו מאמר, לא עם הרדש, איתו, יש לו מספר הרדש 2. וזה מספר הרדש 3. זאת אומרת, זה כאילו הייחוס שלך במתמטיקה, זה איזה מספר הרדש אתה. אז זה ה... בכל אופן, אז ה... איך הגעתי להרדש הזה?
הוכחה מהספר.
הוכחה מהספר.
בעצם כל אחד
מתמודד. יש במתמטיקה ביטוי שאני חושב שהמקור שלו זה הרדש, שאתה עומד מול הוכחה ואתה עומד פשוט הוכחה, פתאי משק, משהו אלגנטי, מדהים. זה הוכחה מהספר. זאת אומרת, מהספר, יש אי שם איזה ספר שהקדוש ברוך הוא כתב. ושם כל ההוכחות מושלמות. אתם יודעים, משפטים במתמטיקה אפשר להוכיח בצורה מכוערת, ארוכה ומייגעת. יכול לבוא מישהו ולהגיד לך, רגע, יש פה דרך מדהימה, אלגנטית, בחמישה צעדים, אני מראה לך את ההוכחה. אפילו בגיאומטריה אפשר לפגוש את זה פה ושם. אז זה הוכחות מהספר. עכשיו, אגב, יש ספר כזה, שנקרא הוכחות מהספר, יש לי אותו. ברשת, אפשר למצוא. הוכחות מהספר. הוא אוסף את כל ההוכחות האלגנטיות של משפטים במתמטיקה, כל ההוכחות שעליהן מוצדק להגיד שהן הוכחות מהספר. עכשיו תשאל מה זה הוכחה מהספר, לא יהיה קריטריון, כמו ששאלת קודם על התיאוריה. כל מתמטיקאי שעומד מול זה מבין שזה הוכחה מהספר.
זה אלגנטי.
כן, בדיוק. זה משהו שאתה מבין שזה, יש פה איזו אסתטיקה מדהימה. זה משהו, כשאתה עומד מולו אתה מבין שזאת יצירת אומנות. זה לא, אין, כמו שאין קריטריונים ליצירות אומנות. אז
גם נראה לי שהוא עצמו היה אתאיסט, הוא כל הזמן היה אתאיסט, הוא אמר הוכחות מהספר, ככה, הוא סתר את עצמו.
כן, בסדר, תודה, הרבה פעמים. תן לי מלוקים.
עשר.
הרבה אתאיסטים משתמשים בז'רגון, כן, צלם אלוקים, איפה הצלם אלוקים שלך?
לא אתאיסטים.
לא, אומרים את צלם אלוקים. לא עם קוף, אבל... בכל אופן, אז השאלה, התחלתי לשאול את זה, בספר של ההוכחות ההלכתיות, לא ה... האם יש סט סופי של כללים, סופי, סט של כללים, שממנו אפשר לגזור את כל התשובות לכל בעיה הלכתית. ברמה העקרונית, עוד פעם, אם לא ניכנס לשאלות של אלגנטיות, תמיד אתה יכול להגדיר על שם כללים אד הוק, מקסימום תעשה כלל לכל מקרה. גם זה, לך תדע, מה נקרא כלל? מי כמה מקרים זה נקרא כלל? יכול להגדיר כלל לכל מקרה. כן, אבל מערכת כללים כזאת שאיש הלכה יעמוד בפניה, הוא יבין שזה מהספר. זאת אומרת, זה כלל, זה לא סתם אד הוק על המקרים. האם יש כזה סט של כללים? כי אם יש, אז היציאה מחוץ למסגרת הכללים שדיברתי עליה קודם, היא רק בעיה טכנית, כי אין לנו עדיין את המערכת הכללים המושלמת, והכללים שלנו הם רק קירוב. אז אין ברירה, אנחנו נתקעים איתם לפעמים וצריך לצאת החוצה. אבל ברמה העקרונית אמורה להיות איזושהי מערכת גדולה יותר, או יסודית יותר, גדולה יותר, או יסודית יותר, בפעמים זה קטנה יותר דווקא, אבל יסודית יותר, שמחוץ עליה לא יצטרכו לצאת, המערכת הסופית. כן? כמו במשפטי גדל שהזכרתי בפעם הקודמת, שכדי להוכיח את משפט גדל צריך לצאת מחוץ למערכת האקסיומטית שעליה הוא מדבר. אבל יש מערכות אקסיומטיות שעליהן אין את משפט גדל. ויכול להיות שבסופו של דבר במתמטיקה, אם אני מבין נכון, יכול להיות שאני מפספס פה משהו, זה של מתמטיקאים, אבל אם אני מבין נכון, אז יכול להיות שבסופו של דבר כל המתמטיקה יכולה להיות כן מערכת אקסיומטית אחת. למרות משפטי גדל. המערכת אקסיומטית כזאת, שהיא עצמה, לא כפופה למשפט גדל, זאת אומרת שבמסגרתה היא שלמה ואפשר להוכיח הכל.
אבל שיעור שבר אמרת שזה מספר אקסיומות שהוא לא בן מניה.
נכון.
אז זה אומר שזה לא סופי.
מה? אמרתי, לא סופי. סט של אקסיומות. כן, לא סופי. אם זה סופי, משפט גדל תמיד חל. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, זה צריך להיות... כל מערכת אקסיומטית, כל מערכת אקסיומות סופית, נדמה לי שמשפט גדל חל עליה, אני חושב. בכל אופן, הטענה היא שאם באמת יש איזשהו ספר, אז היציאה מחוץ למערכת האקסיומות היא רק עניין טכני. פשוט עוד לא הגענו למערכת הכי יסודית והכי נכונה, ואז הקירובים לא עובדים, אז אנחנו צריכים לצאת החוצה. ברמה העקרונית, אבל יש איזשהו סט שלם כזה. או שלא, או שבאמת ההלכה היא משהו גדליאני כזה. זאת אומרת, אין איזשהו סט של כללים שמחוץ לו לא צריך לצאת, אלא היציאה מחוץ לכללים היא מהותית להלכה. זה לא בעיה טכנית, בגלל שאני לא יודע את הכללים האמיתיים. היא מהותית להלכה, כי אי אפשר לכתוב ספר. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לכתוב ספר כזה של כללים שממנו אתה יכול לגזור את כל התשובות ההלכתיות לכל הסיטואציות. בכל מקרה, אבל לגבינו זו שאלה היפותטית בלבד. כי לגבינו ברור שצריך לצאת מחוץ לכללים. בין אם זו שאלה טכנית, לא שאלה טכנית, זו שאלה בפילוסופיה של ההלכה. כי בפרקטיקה של ההלכה אין ספק שאנחנו לא יכולים להסתפק רק בהפעלת כללים. זאת אומרת, מי שחושב, והרבה משלים את עצמם שזה ככה, זה הפוזיטיביסטים ההלכתיים, אבל זאת אשליה. זה, אין, אי אפשר לעשות דבר כזה. ופה אני רוצה לדבר טיפה באמת על, על המשמעות של כללים בהלכה ובכלל. יש חיבור של ויטגנשטיין, ויטגנשטיין המאוחר, חקירות פילוסופיות, שהוא מדבר שם על בעיה של following the rule. אני חושב שהזכרתי את זה פעם, לא זוכר באיזה הקשר. ושם הטענה שלו זה שכללים הם בכלל פיקציה. פה זה ממש מתקרב כבר לאמירה הפילוסופית, אבל יכול להיות שגם האמירה הזאת היא רק בגלל המגבלות שלנו, לכן אני לא... אבל יש לו איזושהי טענה, טענה חשובה. הטענה שלו זה שאנשים חושבים שנגיד מתמטיקה עובדת עם כללים. בחיים אנחנו לא יכולים לעבוד עם כללים, או שזה מסובך או שאין כללים. עוד שאלה. מתמטיקה אנחנו עובדים עם כללים, אבל לא נכון, גם מתמטיקה עם כללים. אין דבר כזה עבודה לפי כלל. וזה הטיעון המפורסם שלו שנקרא following the rule. אנחנו לא באמת יכולים לעקוב אחרי כלל. ולמה? כי כשאני רוצה ללמד מישהו כלל מסוים, כדי שהוא יצליח לעקוב אחריו, הלמידה הזאת בעצמה לא תשתמש בכללים, כי אחרת אני צריך גם ללמד את הכללים ההם. אני צריך להתחיל באיזושהי צורה אחרת שלא משתמשת בכללים. איך אני עושה את זה? תן לו דוגמאות. והדוגמאות האלה אני מצפה שהוא יבין את הרציונל שעומד מאחוריהם ויסיק מהם את הכלל. אבל אז מי אמר שהוא השיג את הכלל הנכון? אולי אפשר, כל סט של דוגמאות אפשר להכליל בהמון צורות. מי אמר שהוא, אתה יודע, הוא מביא שם דוגמה, נגיד שאתה מלמד תלמידים לספור. אני חושב שזו הדוגמה שלו. אתה מלמד תלמידים לספור. לא יודע, אתה מלמד את ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אתה מלמד לו את השיטה העשרונית, כן? 10, 11, 12, 13, 20, 100, 200, 1,000, 10,000, אתה מגיע עד 10,000, עד כמה תספור. מכאן והלאה, אתה מבין לבד, תמשיך לבד. טוב, אז אתה גמרת ללמד עד 10,000, עכשיו אתה תלמיד קור. הוא מתי תתחיל לספור. טוב, אתה נספור, 1, 2, 3, 1,000, 2,000, 10,000, מינוס 17. ו-10,000 הוא אומר מינוס 17. אז אתה... לא הבנתי, למדנו לספור. נכון, לא הגענו מעבר 10,000, אבל תמשיך את אותו רעיון שלימדתי לך עד 10,000. כן, המשכתי, כל אותו רעיון. 10,000 מינוס 17. איך זה יכול להיות? הוא הבין שהכלל הוא, שיטה עשרונית זה עד 10,000, ומשם חוזרים למינוס 17, ומשם מתחילים לספור 10,000 גם כן. אתה יכול לשלול את זה, זה מתאים גם כן למה שהוא אמר קודם.
שאלות השואלים, יש טור של זה, מה המספר הבא?
1, 3, 5, 7.
האמת היא שכל מספר, אפשר לשים כל מספר.
1, 3, 5, 7, מה המספר הבא?
מה שאתה רוצה.
11. זה ראשונים. תגיד אחד לא, בסדר. זה ראשונים, אנחנו חושבים שזה היזוגיים. אז אנחנו משאירים לתשע, אולי זה ראשונים. זו דוגמה מפורסמת לשתי סדרות שיש להם המשך טבעי. אבל למעשה, כמו שוויטגנשטיין אמר, לכל סדרה יש אינסוף המשכים. מה שאתה רוצה לשים בסוף הסדרה, אני יכול לבנות סדרה שזה יהיה ההמשך שלה.
כמו של כל אוסף נקודות שאתה שם על... אפשר
לתפור
אותם לאינסוף פונקציות. אתה יכול לאינסוף פונקציות שאני
אעבוד אותם. זאת אומרת, אני יכול, נגיד, אתם רוצים שאני נותן לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, תגידו לי מה המספר הבא. מה שאתם רוצים, תזמינו. אתם רוצים שהמספר הבא יהיה מינוס 17? אין בעיה, אני מארגן לך כלל שבמקום הראשון יש כלל מוגדר, שהוא באמת כלל. לא, כלל שכשיראו אותו זה כלל, נוסחה. בסדר? שאין שווה 1 נותן 1, אין שווה 2 נותן 2, אין שווה 3 נותן 3, ואין שווה 7 נותן מינוס 17. אין בעיה, זה 7 מקדמים, אני יכול לארגן לכם כלל כזה. זה אפילו לא מסובך מדי. אוקיי? ואם אתם רוצים גם מספרים מרוכבים, או מינוס 8 ושליש, או מה שאתם רוצים, תשימו שם, אני מארגן לכם כלל. אז איך זה כשבוחנים מישהו בפסיכומטרי, אומרים לו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, תשלים, אם הוא יכתוב מינוס 17, הוא לא יתקבל לאוניברסיטה. אבל אם הוא חכם מדי, אז הוא יראה להם שמה זאת אומרת, אני צודק כמוכם. מה, למה אתה יכול לשם לי טיפש אם שמתי שם מינוס 17? אני רק חושב אחרת מכם, מה אסור לחשוב אחרת מכם? להפך, אני יצירתי, אתם חייבים לקבל אותי לאוניברסיטה.
אבל ברור שזה לא פרקטי ללמד ילד קודם את מושג המספר, ואז הוא כבר ידע בעצמו מה עושים. לא צריך כבר לומר לו כמה כלום. לא צריך לומר אותו את לוח הכפל. אחרי שתבין את מושג מספר.
אתה לא יכול.
אבל אתה לא יכול. אבל אתה שומע, אתה יכול לעשות
את הנקודה. האשליה היא שאפשר לעשות את זה באמת, תלמד אותו דרך הכללים, ואז הכל ברור, כי הוא יישם אותם. אבל את הכלל עצמו אתה מסביר לו. את הכלל עצמו, אתה תמיד תצטרך להסביר לו דרך דוגמאות ולהגיד וכולי.
בעצם כל הסבר...
אז וכולי הזה אומר, אתה תצטרך להחליט.
זה מה שהוא אומר. גם אחרי הסרט המספר.
הוא אומר שלכאורה לחלק הקלע הזה,
ברור
שיש
הרבה מספרים בעצם,
אבל
לשורת
הפתק,
יכול לבנות מחשב, אתה לא יכול ללמד
ילד.
אתה יכול לתכנת ילד, לא ללמד ילד. כי ללמד אותו, אתה תמיד מלמד אותו דרך דוגמאות. תמיד. תמיד. אין לימוד לא דרך דוגמאות.
אתה
צריך להסביר לו מה זה הספרה הכי ימנית. אתה צריך להביא לו דוגמאות מה זה ימני. אתה צריך להסביר לו מה זה להוסיף. לא, לא, בסדר. אבל המושגים, לא. אחרי שהנחת מושג שנלמד על ידי דוגמאות, יכול להיות שאתה תצליח להסביר את זה באמצעות המושגים עצמם. ברור. אחרי שהסברתי לך מה זה N פלוס 1, עכשיו אתה יכול להציב ב-N מה שאתה רוצה, ו-N פלוס 1, תמיד תקבל את התוצאה הנכונה. אבל בשביל להגיע לזה, אתה תצטרך לעבור דרך הסברים לדוגמאות. תמיד. אי אפשר לעבור. באיזשהו
שלב, אתה לא תוכל לדבר על זה עצמו.
בסדר, זה לא חשוב, אבל אתה נסמך על לימוד של משהו אחר דרך דוגמאות. זה לא חשוב. אתה תמיד, בסוף תמיד קיימת האפשרות שהוא יחליל לא נכון והוא לא יבין אותך. וזה, אז הוא יחליל לא נכון את המושגים היסודיים, לא את מה שאתה מלמד אותו עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לומדים רק דרך דוגמאות. ואז בעצם ויטגנשטיין אומר שהטענה שיש כללים, זה סתם השלה, אין כללים באמת. אין כללים אמיתיים באיזשהו מובן. יש כללים הסכמיים, ושאו תודה לקדוש ברוך הוא שכולנו בנויים בצורה דומה, כך שכשאני נותן לך את הדוגמאות ואני בונה על זה שתכליל, אתה תכליל כנראה כמוני, פחות או יותר. לפעמים לא, אבל אני יכול להביא אותך למצב שבו אתה תכליל בדרך כלל כמוני, והמבחן הפסיכומטרי פשוט לא בודק אם אתה מוכשר. המבחן הפסיכומטרי בודק אם אתה חושב כמוני. כי אם אתה לא חושב כמוני, אני לא יודע ללמד אותך. אז בצדק אני לא מקבל אותך לאוניברסיטה, לא כי אתה טיפש. כי אתה לא חושב כמוני, אז מה לעשות? אני לא יכול ללמד אותך. זאת אומרת, במובן המוער, יכול להיות שסתם טיפש. אבל אם אתה שם שם 17, ואני יכול להראות לך שטעית, ואת לא שאתה שם את ה-17 כי בנית את הטור כך שיצא 17, אז אתה חכם יותר גדול מאלה שעוברים פסיכומטרי. אבל אם אתה לא בנית טור, אלא אתה שם שם 17, אז אתה טיפש. זאת אומרת, אז אתה לא...
אתה אומר שזה מוצדק לעשות, נגיד, פסיכומטרי, כשנגיד האתיופים לא...
זה כי אי אפשר ללמד אותם באוניברסיטה, לא כי מגיע להם פחות, או כי הם טיפשים יותר. אתה לא יכול ללמד, תגיד,
מוצדק.
לא מתאים להם, אז מה?
כל הכללי חיים.
מישהו לא יודע עברית, הוא עולה חדש. יצחק, מישהו לא יודע עברית. הוא עולה חדש, גאון כמו איינשטיין. אבל הוא עולה חדש. אתה תבדוק אותו אם הוא יודע עברית לפני שאתה מקבל אותו לאוניברסיטה?
לא יודע.
זה לא פייר, לא תקבל, לא תבדוק. אז הוא נכנס לאוניברסיטה, הוא לא יבין מילה.
כאלה שלא יודעים עברית לא לומדים באוניברסיטה?
רק אם מלמדים, לא בעברית.
מה?
אבל אם מלמדים בעברית, הוא לא יכול ללמוד באוניברסיטה.
לא יודע, אולי לומדים לבד.
שילמדו לבד, אבל באוניברסיטה אצלי מלמדים עברית. בעברית. אז אתה, אם אתה, וזה לא בגלל שאתה טיפש, זה בגלל שאתה לא תבין אותי. אם אתה לא תבין אותי, אין טעם להיכנס לכיתה שלי. עכשיו, גם כאן, זה לא שפה, אבל זה בעצם סוג של שפה. אם אתה לא חושב כמוני, לא יהיה לי דרך להסביר לך. אם אתה תהיה חייזר, אז אין לי איך להסביר לך, מה אני יכול לעשות? אתה יכול להיות גאון, זה לא קשור. אבל אין לי איך להסביר לך, מה תעשה בכיתה שלי. זה הטענה. הטענה של ויטגנשטיין היא טענה יסודית כנגד קיומם של כללים בכלל. זאת אומרת, הטענה שלו, גם זה כמובן לא מופרך, הוא רק טוען שאין אינדיקציה, הוא לא יכול להגיד שאין כללים. זאת אומרת, אין אינדיקציה לזה שבכלל יש כללים. כל המושג הזה של חשיבה על פי כללים הוא פיקציה שאנחנו יצרנו. וזה הרבה מיני שאנחנו פשוט בנויים בצורה דומה, ולכן אנחנו מכלילים באופן דומה, אז לכן נוצרים כללים. אבל מי אמר שיש בכלל כללים באמת? זאת מתקפה על המושג כללים באמת, לא רק על הבעיה הטכנית. עכשיו, נכון, כמובן שגם זה עצמו יכול להיות רק מגבלה שלנו. שאנחנו לא מבינים מה זה כללים באמת, אבל אולי יהיה איזה מישהו עם חשיבה אחרת, ששם הוא יבין שאפשר איכשהו להגיע ישירות לכללים, לא דרך דוגמאות, והוא יוכל להגיד לנו, חבר'ה, הניסיון שלי, יש כללים אמיתיים, רק אתם מוגבלים, אתם לא יודעים להגיע אליהם אלא דרך דוגמאות. אבל יש כללים. הטיעון של וידגן שאני לא מוכיח שהם כללים. הוא מוכיח שאין הוכחה שיש כללים. זאת אומרת, הוא מוכיח את זה שאין אינדיקציה הכרחית לזה שיש כללים.
מה המשמעות של השאלה בכלל אם יש או אין כללים? זה לא, כלומר, זה מושג מופשט.
שאתה עובד טופ דאון, השאלה אם אתה עובד מהכללים לדוגמאות, או שאתה עובד מהדוגמאות לכללים, זו שאלה מאוד חשובה. גם פדגוגית זו שאלה חשובה. איך ללמד, איך... כשאתה מלמד, נגיד, נושא במתמטיקה, למשל, אז יש מרצים שמתחילים מהמשפט, ואחרי זה הרבה מרצים, לא המתמטיקה מבחינת הגיונית, ומתוכו פותרים כל מיני דוגמאות. זאת הוראה בעיניי מוטעת, שגויה, פדגוגית. המתמטיקה בנויה כך, אבל פדגוגית זה טעות ללמד כך, אתה צריך להתחיל עם הדוגמאות. לקחת דוגמה שדרכה אתה יכול להבין את הרעיון, ואז להראות לבן אדם איך אני לוקח את הרעיון הזה ויוצא בנו כלל, ועם הכלל הזה אני מיישם אותו על הרבה מקומות, ועוד תראה, בעצם הרעיון הזה זה הכלל, ועכשיו תוכיח לו את המשפט. כשתוכיח לו עכשיו את המשפט, הוא יבין את ההיגיון של המשפט הזה, והוא יוכל לעקוב אחריך. אם תוכיח לו את המשפט כמו טורקי, אז הוא מבין כמו טורקי את ההוכחה. אבל הוא לא מבין מה המשפט אומר, מה ההיגיון שעומד מאחוריו. ואז מה? כשהוא יבוא לדוגמאות, הוא לא ידע איך לפתור אותם. ולכן, דידקטית, לא, זה לא שאלה לוגית. יכול להיות מישהו שלא בנוי ככה, ואז אותו כן יהיה נכון ללמד טופ דאון. אבל בדרך כלל, בן אדם רגילים צריכים ללכת מהדוגמאות אל הכלל, ולא מהכלל לדוגמאות. אני חושב, זה טעות דידקטית לדעתי ללמד בצורה
כזאת. אבל השאלה הדידקטית הזאת לא שאלה שווידגנשטיין.
לא.
שאלה אחרת.
לא, אבל אני אומר, אבל וידגנשטיין בעצמו, יכול להיות שכל מה שהוא אומר זה רק טענה דידקטית. כי הוא אומר, אנחנו בנויים בצורה דפוקה כזאת, שאין לנו בעיה, אנחנו חייבים לעבור דרך הדוגמאות אל הכלל. אבל יכול להיות שיש איזשהו יצור שבנוי בצורה אחרת, והוא מבחינתו יכול לתפוס את הכלל ישירות לא דרך הדוגמאות.
לא, אבל גם, אבל אני אומר, כאילו, גם זה שאנחנו יכולים לתפוס את הדוגמאות, את הכלל דרך הדוגמאות, זה לא אומר שהוא לא מישהו בהרבה מקרים, עדיין יכול להיות שבהרבה מקרים נוכל ללמוד מהכלל הדוגמאות.
אחרי שתפסנו את הכלל, ברור שזה נוצר הכלל. נלמד ממנו לדוגמאות אחרות, אבל כדי לתפוס אותו...
לא, לא תפסנו את הכלל הזה, אחרי שתפסנו איזשהו כללים אחרים שבאמצעותם למדנו את הכלל.
אותו הדבר, זה מה שדיברנו קודם, זה משנה. תכלס, אחרי שאתה כבר נמצא בשלב של אחרי ההכללות, לא משנה של מושגי היסוד או של המושגים הנגזרים. אחרי שאתה נמצא אחרי ההכללות, ברור, בשביל אתה מייצר את הכללים כדי ליישם אותם לעוד מקרים. אני לא טוען שכלל זה לא דבר מועיל, דבר מאוד מועיל. אבל צריך להבין שזה דבר מועיל, עוד פעם, הדידקטיקה או ההנחות המתודולוגיות הן לא טענות על העולם. העובדה שאנחנו משתמשים בכללים לא אומרת שיש כללים. זה שני דברים שונים. אנחנו משתמשים בכללים כי ככה אנחנו בנויים, אוקיי? אז ה...
ההנחה שאם אנחנו לומדים משהו בצורה...
לא, לא אמרתי שהוא לא אמיתי, אבל אין אינדיקציה לזה שזה כן אמיתי. כי יכול היה לבוא יצור שבנוי אחרת, והוא לא היה עושה את הכלל בצורה כזאת, הוא היה עושה פה כלל אחר. כלל זה פונקציה של איך שאתה בנוי, זה הטענה שלו. כי הדוגמאות הן דוגמאות, אפשר להכניע אותן מהמון צורות. אתה אוהב קווים ישרים, אז אתה תעביר דרך כל הנקודות של הגרף קו ישר, כי זה נראה לך הכי פשוט, הכי מתבקש. אבל אם יבוא מישהו עם ראש סינוסי, אז הוא יעביר סינוס דרך הדוגמאות, דרך הנקודות האלה, זה נראה לו הכי פשוט והכי מתבקש. עכשיו, מי צודק? אף אחד לא צודק. זה שאלה של איך אתה בנוי, מה נראה לך פשוט ומתבקש?
זה טור פוריה.
מה?
טור פוריה, שאפשר לייצג אותו כל פונקציה.
כן, נכון. זה סכום של הרבה סינוסים. כתוצאה מזה, אני עובר עכשיו בעצם לאופי של ההלכה או של הגמרא.
את הניסוי הבא, את הבדיקה
הבא,
את המידה
הבא,
את
הניסוי. בהלכה עצמה, וגם על זה אני חושב שדיברתי כבר, מופיע. הזכרתי קודם שיש איזשהו תהליך של הפשטה והכללה במעבר מהמשנה לגמרא, מהגמרא לראשונים, מהראשונים לאחרונים. אנחנו כמובן מתקרבים יותר ויותר לעבודה פורמלית לאורך ההיסטוריה של ההלכה. פעם הייתה התשובה אינטואיטיבית פר מקרה. הייתה אומרת, מקרה, הדין הוא כזה. היום, אולי בגלל שיש לנו פחות אינטואיציה, על זה דיברתי, כשמביאים למקרה, אני צריך לנתח אותו. לאיזה כללים הוא שייך, ליישם עליו איזשהו סט של כללים. זה תהליך שקורה לאורך ההיסטוריה, שאנחנו יותר ויותר עוברים לחשיבה על מקרים, על קייזים, לחשיבה קזואיסטית, לחשיבה פוזיטיביסטית, לחשיבה דרך יישום של כללים. אז כמובן, לא פלא שרק בדורות האחרונים מבינים שיש פרדוקסים. אתה יכול להיקלע ללולאות. לא תמצאו את הלולאות האלה בספרות קדומה. יש תוספות על לולאה של מי שגירש את אשתו, הזכרתי את זה אני חושב. מי שגירש את אשתו, אולי לא. מי שגירש את אשתו על מנת שלא תינסה לפלוני. בסדר? עכשיו, היא... רגע, איך זה עולה שם? כן, אז היא נישאה לאלמוני. בסדר? ואז הוא גירש אותה, אלמוני, ואז היא נישאה לפלוני. עברה לתנאי של מגרש הראשון. היו לו שלושה בעלים, כן? את הבעל הראשון גירש אותה על מנת שלא תינשא לפלוני, היא הלכה ונישאה לאלמוני, אז הכל בסדר. אבל אחרי שהיא התגרשה מאלמוני, היא נישאה לפלוני, שהוא כבר מותנה בהתחלה. ברגע שהיא נישאה לו, אז הגירושים לא חלו. אם הגירושים לא חלו, אז היא לא הייתה נשואה לאלמוני, כי היא הייתה אשת איש. גירושים לא תופסים באשת איש. אם היא לא הייתה נשואה לאלמוני והיא נשואה לראשון, אז היא גם לא נישאה לפלוני. כמו שהקידושים לא תופסים בה, היא אשת איש של הראשון. אבל אם היא לא נישאה לפלוני, אז היא לא עברה על התנאי. אם היא לא עברה על התנאי, אז היא כן מגורשת מהראשון. אז אם היא כן מגורשת מהראשון, אז היא נישאה לאלמוני והיא גם נשואה לפלוני.
כדי שיהיה הפסקה.
יכול שלא צריך את אלמוני. אז לא זה יוצר בעיות עם הממזרים. זאת אומרת, הם נולדים לילדים ממנו, אבל השאלה עם הילדים ממזרים. אבל כן, לא צריך פה את אלמוני, אני חושב. יש כל מיני פרדוקסים שצריך גם את אלמוני. באופן, זאת דוגמה, תוספות שם על זה את האצבע, תוספות בגיטין. אבל עוד פעם, זה, או יש תוספות שמדבר, הזכרתי גם על עבדתו, עבדת אביו
עבדת רבו.
עבדת רבו וכבוד אביו.
עבדת רבו ועבדת אביו, עבדת מי קודמת.
וכבוד אביו.
וכבוד
אביו. כן. התוספות גם עושה איזה לולאה כזאת. אז אומר, אלה הניצנים הראשונים שמתחילים לראות לולאות. ולמה? כי תוספות כבר מספיק מאוחר בשביל להתחיל לחשוב לפי כללים. ברגע שאתה חושב לפי כללים, אתה מתחיל לראות שהכללים האלה יכולים להיכנס בסיטואציות מסוימות ללולאות. ובדורות האחרונים כמובן אפשר אספנו, באחד הספרים של הלוגיקה, אספנו הרבה לולאות. יש כללים, אבל כללים א' זה ראשוני, במשנה יש מעט, בגמרא יש יותר. זה מצב ראשוני, והכללים עצמם הם עדיין לא נשאו לדיון. ברגע שאתה עושה המשגה של הכללים, אתה פתאום רואה שמתחילות להיווצר לולאות. התהליך שתיארתי קודם, זה גם תהליך של היווצרות לולאות, לא רק תהליך של מעבר לכללים, כי זה שני צדדים של אותה מטבע.
המקרון של קונפליקטים בין כללים זה
לצאת מחוץ לכללים ובעצם לחזור, לעשות רגרסיה של התהליך הזה אחורה. אנחנו עובדים כל הזמן, עוברים כל הזמן לעבודה יותר ויותר עם כללים, ואז אנחנו אבל גם מסתבכים ביותר מקרים. כשאנחנו מסתבכים צריך להבין שהעבודה דרך כללים היא בעצם איזשהו סוג של קירור. אנחנו צריכים לחזור אחורה, לצאת מחוץ לכללים, איך היו חושבים על זה הראשונים או המוראים, ובעצם לנסות וליישם את זה בסיטואציה. לצאת מחוץ לכללים, למשקל אותם, לסייג אותם, בדיוק כמו הדוגמאות שהבאתי על המצב מן החדש, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ובעצם, אני חושב שדיברתי על זה לא כל כך מזמן, על השאלה למה הגמרא היא כל כך, במבנה כל כך אסוציאטיבי. זה חוקים טוב, זה כל מיני דוגמאות. למה הגמרא לא נותנת את העקרונות, ובמקום מביא דוגמאות? תביא את העקרונות, ואני כבר איישם את זה. כי הגמרא הבינה את מה שוויטגנשטיין הבין הרבה אחרי זה, שהכללים, אם תיתן לי את הכללים, אתה רק מסבך אותי. תן לי את הדוגמאות, זה הרבה יותר טוב. ויש הכללים, אתה תיישם אותם בכל מקום, אתה תיישם אותם כנראה לא נכון. הזכרתי, אני חושב, כמה דוגמאות, אני אביא אולי, אסיים אולי בשתיים שלוש דוגמאות. הגמרא בקידושין אומרת, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. כל מצוות עשה שלמה גרמה נשים פטורות, חוץ מקרבים שם שלוש או ארבע דוגמאות. אז הגמרא אומרת, ויקרא כן, יש עוד דוגמה, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. אל תעשה עניין. מה זאת אומרת? אם אומרים לי, כל מצוות עשה שלמה גרמה נשים פטורות, אז אתה אומר, בסדר, יכול להיות כמה יוצא דופן, לא נכנסו לכל הפרטים, אמרו, אז זה העיקרון הכללי, יש כמה יוצא דופן. שומע. עכשיו הגמרא אומרת יותר מזה, אפילו במקום שנאמר בחוץ. אנחנו אומרים לך, כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מ-א', ב', ג' וד'. עכשיו אומרים לי, כן, אבל יש גם ה'. אז גם ה', אל תעשה עניין מכל דבר. אתה כבר אומר את החוצים גם. אז אם אתה אומר את החוצים, אז תגיד גם את החוץ החמישי, למה רק את הארבעה הראשונים? זה ממש מוזר. אם אתה אומר רק את הכלל ויש כמה יוצא דופן, אני לא נכנסת ליוצא דופן, אתה אומר את הכלל. אבל אפילו במקום שנאמר בחוץ, ושימו לב, הגמרא מבינה שכשנאמר חוץ זה יותר גרוע. ועדיין, מה אומר, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. בעיניי מתו מצחוק כשאמרו את זה. בעצם אמרו, חבר'ה, מה שאנחנו באים ללמד אתכם, שאל תעשו עניין מכללים. לכן אנחנו בדווקא נבלבל אתכם. זה שתלמדו לא להתייחס ברצינות לכללים. לא יותר מדי בעצם. אחרי לא אומרים את הכללים בכלל. ברור שאנחנו צריכים את הכללים. אבל תמיד תדעו שעל הכללים צריך גם לחשוב. כללים זה לא ליישום אוטומטי, אנחנו לא מחשבים. הגמרא, נסיים אולי בדוגמה בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. לא הרי זה כי הרי זה, ולא מביאים מאפיינים לכל אחד מאבות הנזיקין. בדף ו, הגמרא אומרת, המשנה מסיימת, המשנה ישנה בבא קמא, מסיימת, הצד השווה שווה שממונך או שמירתם עליך, או כשהזיק חם המזיק, השווים תשלומי נזק ומיתה בארץ. ממונך זה גרסת הריף. שמירתן עליך, וכשהזיק חם המזיק, השווים תשלומי נזק ומיתה בארץ. אז הגמרא בדף ו שואלת, הצד השווה לעיתוי מים. מה זה בא לרבות? מי צריך את זה? זה הרי דבר מופרך. במקום להביא לי את ארבעה אבות נזיקין וכל מיני דוגמאות ולהסביר לי למה זה כמו זה ולא כמו זה, תגיד את העיקרון. מה העיקרון? שכל דבר שממונך או שמירתו עליך, כשהזיק, חם המזיק, לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. תגיד את העיקרון, ועזוב אותי מכל הדוגמאות, אני אסיק מהעיקרון, את הדוגמאות. עכשיו, פעם אחת המשנה עושה לנו טובה ומביאה גם את העיקרון, לא רק את הדוגמאות. אז מה הגמרא שואלת? מי צריך את העיקרון? יש דוגמאות. הפוך, פעם אחת עשו לך טובה, אמרו לך את העיקרון, אז תגיד, שמה הבאת את הדוגמאות? עשית לי כבר טובה עם העיקרון, למה לא עשית את זה בכל מקום? אבל פה כבר עשית את זה. שמה אתה צריך את הדוגמאות? לא, מה פתאום? צד השווה לי, תו ימי. מי צריך את הכלל? יש לי דוגמאות. כי הגמרא רוצה להגיד לי, חבר'ה, עזבו את הכללים בצד. הכללים זה קירוב, צריך מאוד להיזהר ממנו. אל תתייחסו אליהם יותר מדי בעצם. גם כשאני אומר כללים, אוקיי, ממונך או שמירתן עליך, גם שומר חייב לשלם במה שהופקדה אצלו מזיקה. למה? ממונך או שמירתו, זה לא ממונו, רק ממונך או שמירתו עליך חייב לשלם. האם גזלן? זו הסוגיה שזכנתי בהכונס קודם. האם שומר? בסדר, כי שומר הוא גם כמו בעלים. כך אומרים תוצפו, זה בשביל כמה ראשונים אומרים. מה זאת אומרת? אז צריך בעלות או לא צריך בעלות? צריך בעלות באופן כללי, חוץ מהמקרים שבהם לא צריך בעלות. אל תעשה עניין מכל דבר בקיצור. בסדר? זה...